גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. הוא רק נחת מן המטוס לאחר שבועות שבילה בסט הסדרה הכתר, בה יגלם את מוחמד אלפאד, אבא של דודי אלפאד, האהוב של הנסיכה דיאנה שמת יחד איתה בתאונת דרכים, וכבר הגיע אלינו לאולפן סלים דאו בשיחה מיוחדת על הצלחה בחול, על זהות פלסטינית ועל העתיד או אין עתיד של שחקנים ערבים בישראל. גם על הצייר פנחס ליטבינובסקי נדבר, הוא חתן פרס ישראל לציור, והנכד שלו משמיד, קורע, גורס ומשליך אלפים מציוריו, נשאל מדוע. וגם אחת מהסופרות האמריקניות הגדולות, ג'ון דידיון, הלכה לעולמה, נדבר עליה. איתי באולפן העורך אייל שינדלר, על ההפקה אבי שמאי ואלכסנדרה לויקר, צוות התוכנית ענת שרון בלייס ובר בלפר, וממני האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
כבר שנה שאנחנו בלי הכתר, הלהיט הטלוויזיוני מבית נטפליקס שמלווה את תקופת שלטונה של אליזבת השנייה, בני המשפחה שלה, האירועים המרכזיים בחיי האומה הבריטית ובכלל בעולם. הפרק האחרון ששודר יחד עם העונה הרביעית כולה הסתיים בתמונה משפחתית. משפחת המלוכה עומדת אל מול המצלמה, בצד עומדת הנסיכה דיאנה, המצלמה מתמקדת בעיניים שלה, ואנחנו כולנו מבינים שעוד רגע הפירוק הגדול עומד לקרות. אבל מה באמת הולך לקרות? העונה החמישית תעלה בשנה הבאה. מי שאולי, אולי יסכים לתת לנו פרטים על הדרך בה היוצרים ישנעו את העלילה, ומי שיגלם בעונה הבאה את מוחמד אלפאד, בעל העון המצרי, האבא של דודי אלפאד, שהיה המאהב של דיאנה ומת איתה באותה תאונת דרכים בפריס. נאמר בוקר טוב, אולי צריך להגיד לו בכלל גוד מורנינג, כי הוא בריטי עכשיו. סלים דאו, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינות והמאזינים.
צריך, כן. צריך לדבר אנגלית עכשיו, אני מבין.
לא. עכשיו לדבר רק ערבית.
ברכות, סלים.
תודה.
איך זה היה? איך זה קרה? איך זה הרגיש? מה קורה?
כן, זה באמת דבר שצריך את כל השאלות האלה. כי זה לא דבר פשוט. קרה שהחבר'ה מנטפליקס ראו אותי והחליטו שאני כנראה מתאים למוחמד אלפאד. דיברו איתי דרך המנהל שלי בלונדון, וזה קרה לאט לאט, לקח קצת זמן, ואני חיכיתי וחיכיתי עד שהם פרסמו, עד שהם הודיעו לי שאני סופית בתפקיד המדהים הזה.
איפה הם ראו אותך, סלים, הם ראו אותך באוסלו, בתפקיד הנהדר שעשית בסרט אוסלו?
תודה רבה. אני חושב שגם שם ראו אותי, אני חושב שהם ראו אותי בספוטלייט, יש שם אתרים בעולם, את יודעת, IMDb, ספוטלייט, ודרך המנהל שלי בלונדון, מדברים, את יודעת, רואים שם, סליחה, אני קצת ככה הלכתי ברחוב.
זה טוב ללכת, כן.
הרבה רוח, זהו, ייקח לי איזה שעה שאני ארגע. ואז התוכנית היא מאחורינו. כן, ייקח שתי דקות, אני ככה אתנשף פחות.
האם זה דרש גם מבחן בד? האם זה דרש גם אודישן, או שזה היה תפקיד במתנה?
לא כל כך דרש, האמת. הם דיברו איתי, אני אגיד לך בדיוק. אני ביום האחרון של הצילומים של אוסלו, בפריז, בלונדון, סליחה, פגש אותי הבמאי שמביים את שתי האפיזודות שאני בהם, נמצא בהם בעונה החמישית, אלכס גבס, הוא מברזיל, איש מקסים, קשה לי עכשיו, וסוזן מקי, הפרודיוסר,
המפיקה, כן?
המפיקה שלה, פגשו אותי, פגישה מאוד מדהימה ומיוחדת, פגשו אותי, אמרו לעשר דקות, כי הכל היה, זה היה בדצמבר שנה שעברה בלונדון, ממש סיימתי את הצילום, ומהצילום הלכתי לשם, והיה כל כך קר, כל כך קר, והקורונה חגיגה שם, שום דבר לא היה פתוח. ואז אמרו, סליחה, נשב על הספסל פה מול התמזה, וזה ייקח 10 דקות, משהו כזה. ישבנו שעה שלמה. שעה שלמה, וזה לא סתם אני אומר שעה, זה בדיוק שעה, 60 דקות ישבנו שם, כי לא רצינו לעזוב את השני, וצחקנו ודיברנו וצחקנו ודיברנו על כל מיני דברים, והם מאוד, במיוחד הבמאי, מאוד התלהב, שאמרתי, אני עשיתי ז'אק לקוק בפריז, ועבדתי עם אריאן מינוש, כי הוא פשוט כמעט רקד ברחוב שם, מרוב שמחה, הוא מכיר את העניין הזה, וזהו, הלכתי הביתה, ואז ביקשו לדבר איתי בזום, דיברו איתי שיחת זום, ואחר כיומיים אחרי זה ביקשו, אנחנו יכולים לעשות כמה סצנות ביחד, של, עם דיאנה וסצנות אחרות, אמרתי, בוודאי, ואז עשינו כמה סצנות בזום, 2-3 סצנות, וזהו, התלהבו מאוד, וחיכיתי, עד שהם בסוף אמרו, כן, זה אתה, זה התפקיד שלך. והיום אני מגלה שקצת מוזר לשמוע את זה, ומוזר שאני היה לי מוזר, שאני הייתי המועמד היחידי. כן, לא היה מישהו אחר בכלל. הם כתבו לי את זה, יש לי את זה כתוב. כתבו לי שזה אני הייתי המועמד היחידי, והקאסט, רוברט המקסים, הבחור באמת מקסים, כתב לי שאני חיכיתי והתפללתי לכוכבים שלי, כוכבי המזל שלי, שאתה תגיד כן ואמרת כן, ותודה רבה שאתה איתנו, אנחנו מודים לך.
איך בכלל אפשר להגיד איזה לא, סלים?
אז אני לא יודע, תשמעי, זה אי אפשר לדעת, הרי אני לקח זמן עד שהודיעו לי סופית, ואמרתי, בטח הם רואים שחקנים אחרים, זכותם כמובן. אתה סדרה מדהימה גדולה.
היית בכלל צפית בכתר לפני שקיבלת את ההצעה? זו סדרה שהייתה...
בטח, ראיתי את 4 העונות, כן, בוודאי, בוודאי. צפיתי בזה, ועכשיו אני בעונה החמישית, אנחנו מצלמים, עוד לא סיימנו דרך אגב את העונה החמישית. אני חוזר ללונדון, אני עכשיו בחיפה, בעכו עכשיו ברגע הזה, אבל אני בחיפה בארץ, ואני חוזר שם בפברואר לכמה שבועיים, משהו כזה, עדיין לא יודע מה, באיזה תאריך, ובשנה הבאה, לקראת, אני חושב, אוגוסט, ספטמבר, אני חוזר לשם להרבה חודשים.
לעונה השישית. זאת אומרת, אתה תשתתף בשתי העונות, גם זו החמישית וגם זו השישית.
בוודאי, כן.
איך מין, טוב, אתה כבר אינטרנשיונל באיזושהי צורה, אבל איך מין הפקה יקרה כל כך ורבת כוכבים כל כך מתנהלת לעומת החיים הרגילים שלך, כן, שהם באמצעים הרבה יותר נמוכים?
אני לא כל כך מבין את השאלה שלך, אבל אני מתנהגים איתי בסטנדרט הכי גבוה שיש. ולא מתייחסים לעניין הזה מאיפה אני בא ולא בא, ואני מומו אל פייט, וזהו. הם פשוט, באמת, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להגיד כאילו כמה מחמאות אני מקבל, ומה שכותבים לי, יש לי את זה כתוב, מה זה עושה להם, וכמה הם כל כך גאים שאני איתם, ומודים לי שאני איתם, אני מתייחסים אליי, אני ממש שמה מרגיש מלך, זאת האמת.
אתה מרגיש מלך, אנחנו שומעים את זה גם משחקנים בסדר גודל שלך נוספים, שפתאום רואים עולם, שפתאום העולם מחבק אותם, ומקבלים כן. באמת את המקום שהם ראויים כן. לו, שהם פתאום כן. מבינים שהם נמצאים במקום שבו הם צריכים להיות.
כן, תראו, אני לא יודע מה המקום, אני עכשיו, אני תמיד אמרת, אני אצל לך דוגמה סתם. אני אוהב מכוניות, כן? יש לי אוטו תמיד בסדר, לא הכי 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 יקר, אני גם לא רוצה הכי יקר, יש לי אוטו נוח, אבל אני אומר, אני מוכן להוג גם בפיאט 127, ואני מתכוון לזה. לא סתם אני אומר את זה, לא אכפת לי. אני אמשיך לעשות פה סרטים, אם יציעו לי משהו טוב, כמובן. אני הרי מסרב להרבה הרבה 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 הצעות. אז אם יציעו לי משהו טוב, אני אקח. לא, אז אני אמשיך לסרב. וזה יתווסף למספר האגדי שאני מסרבת וסרבתי להצעות, וזהו, אבל אני אמשיך לעבוד פה, וגם בתפקידים לא ראשיים ובתפקידים קטנים, ואני לא אומר, הקטר זה הקטר, זה תשמי, זה הקטר זה, אני מסכם את, כששואלים אותי אהוביי מסביב, איך היה, אני אומר ב2-3 מילים, 1,000 לילה ולילה. זה הסיכום. אני לא, אין לי יותר מה להגיד על מה שאני מרגיש שם ומה שאני חווה שם, ואת היחס שאני מקבל שם, ואת האפשרויות שאני מקבל שם, ואת הפינוק שאני מקבל שם, אני חוגג שם כל הזמן.
יכול להיות סלים שאתה חוגג שם, ובאמת אני שומע את הלב שלך מתרחב, יכול להיות שאתה חוגג שם כי שם לא מבקשים ממך להגדיר את עצמך כל הזמן, כי שם לא מבקשים ממך להביע איזה דעה פוליטית גדולה מהחיים, אלא נותנים לך פשוט לעשות את מה שנועדת לעשות וזה לשחק?
כן, כן. גם, יש בזה משהו. כולם בהפקה וכולם, כולם, כולם, כולם מסביב יודעים שאני שחקן פלסטיני, אני סלים דאו פלסטיני, כולם יודעים, זה אין אפילו, יש המפיקים, יש מפיק שהוא החבר הכי קרוב אליי, הוא יהודי בכלל, הוא כל כך אוהב אותי ואני אוהב אותו, מובן, בטוח, ברור שאתה שחקן פלסטיני, זאת אומרת, הם לא שואלים שאלות, ואני גם לא מתרגש כבר היום, ואת העניין הזה פתרתי כבר יותר מפעם, אבל הפעם הזאת פתרתי סופית, אני מקווה, אמרתי את זה בטלוויזיה בערוץ 13, שחבר'ה, תרדו מהעניין הזה, אני פלסטיני. אתם יכולים לרקוד ולחגוג מה שאתם רוצים, הצלחה ישראלית והצלחה השחקן שלנו. אני אמרתי, אני לא שלכם, אני שלי, של עצמי. אני של אף אחד. ותרדו מהעניין הזה, תפסיקו להכתיב לי ולהגיד לי מה אני צריך ואיך אני צריך להגדיר את עצמי. אני את עצמי הגדרתי מ-72 בבית צבי, כשהייתי בבית צבי. בבית ספר לדרמה, כן?
אני רוצה שנעצור, לעצור רגע. אמרת בית צבי, אמרת 72, ואני רוצה להשמיע לך משהו מתוך הארכיון שלנו. תקשיב טוב, סלים.
בזמן בית צבי כשלמדתי, תמיד הייתה לי בעיה עם למה קיבלו אותי בבית צבי. ושאלתי תמיד את המורים, תגידו באמת, באמת, אתם קיבלתם אותי בגלל שיש לי משהו לתת, או בגלל שאני ערבי? כי פחדתי. לא רציתי אף פעם שיקבלו אותי בגלל שאני ערבי. באמת לא רציתי.
זה מתוך סוגרים שבוע עם יאיר לפיד, היום כבר שר החוץ, באוקטובר 95.
זה מרגש אותי, ההקלטה הזאת מרגשת אותי, ואני באמת, ואני אומר, תתנדב מפה, מטומטם, אתה מוכשר, לך מפה. אמרתי, אני לא רוצה שיתנו לי הנחות, לא רוצה, בואו, אני מתרגש מההקלטה הזאת בחיי. לא תיארתי לעצמי שהיא קיימת בכלל. את רואה? בבית צבי, מאז אני, מאז, מאותו יום, אמרת, אני פלסטיני, אני לא, אין לי שום בעיה עם זה, אין לי שום, אני לא משתמע לשני כיוונים, איך אומרים, לשני דברים, לשני, אני יש לי, זהו, ככה, אני מאז ומתמיד מה שאמרתי, ואני אוהב לעבוד, יש לי חברים מקסימים ונפלאים, יוצרים טובים בארץ, ואני אמשיך לעבוד איתם אם יציעו לי דברים טובים.
אתה חוזר ואומר סלים בעניין ההצעות ובעניין הסירובים, ואני מרגיש שיש שם משהו מתחת. האם עדיין הקולנוע והטלוויזיה הישראלית מעמידים אותך, סלים דאו הגדול, וגם בני הדור שלך, הפלסטינים האחרים שפעם היו בינינו, במין נישה מאוד מסוימת ולא מוציאים אתכם ממנה?
תשמעי, הם יכולים להעמיד אותי איפה שהם רוצים, ומותר להם לעשות מה שהם רוצים. אני לא מתרגש מזה, אני מבין איפה אני חי, אני מבין מה עוטף אותנו באזור הזה, הדבר הכי לא הכי 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 נחמד וחם, ואין לי בעיה עם זה. שימשיכו, מי שרוצה לחשוב מה שהוא חושב, שיחשוב מה שהוא חושב. אני לא מתרגש מזה, אבל אני אומר, אני בתחילת דרכי, וכולם יודעים את זה, בתחילת דרכי סירבתי להמון הצעות. אני לא מוכן לקבל כל דבר. אני לא מוכן שיתייחסו אליי כזה, אתה שחקן ערבי שעושה את זה ואת זה. אני לא עושה את זה ואת זה. אני אין לי גבולות למה שאני מסוגל לעשות. אני אומר, זה לא מגאווה, זאת אמת. אני, הגיוונים שלי בתפקידים שאני עשיתי, ואני אמשיך, תודה לאל, להמשיך לעשות, אין גבול, אין סוף, אין גבול. וראית את אוסלו. הנה, דיברת על אוסלו קודם, נכון? אוסלו זה היה תפקיד, הסרט הראשון שלי, וזה תפקיד ראשי שם, זה אחד התפקידים הראשיים. באנגלית, אני מעולם לא שיחקתי כל כך הרבה טקסט באנגלית. אני, האנגלית שלי לא הכי הכי חזקה, גם עכשיו בקטר אני לא הכי חזק באנגלית. אבל כשתראי את הקטר, אתה מבין על מה אני מדבר, איך זה קולח, איך זה זורם. כי אני שמח, אני גאה להיות שם, אני שמח להיות שם, וכשאני שמח אין לי גבולות למה שאני יכול לתת. טוב, עודד קוטלר היקר, חבר יקר עודד קוטלר, אם הוא שומע אותי, אני מוסר לו דש חם. אמר לי פעם, תשמע, סלים, אני, אתה יודע שאני אוהב אותך, אני חושב שאתה צריך לתת לך את פרס השחקן הכי מסרב להצעות במדינה. אבל עכשיו אני הולך להציע לך משהו, נראה אם אתה תסרב. והציע לי את בית הקפה של ירח אוגוסט, בתיאטרון חיפה, ב-95 זה היה, ואמר לי שזה מחזה אמריקאי, מתרחש בווייטנאם, וחברי היקר, לא, עכשיו אני מבולבל עכשיו. לא, הוא מקסים, עשה עיבוד לזה דרום לבנון, ושינה את השם של הגיבור שם, סכיני לסלימי. את זה אני, בית הקפה של ירח אוגוסט אני מציע לך. אמרתי כן, אתה רואה? את זה אתה לא יכול לסרב. זה תפקיד ענק היה שם. אפרים סדון, אפרים סדון היה כאן, אפרים סדון. כן. אתה עיבוד. אז זה העניין. אני לא מתרגש, יקירתי, אני באמת לא מתרגש מזה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא חושב. אני בשלי לא מתרגש, באמת אני לא מתרגש. אני גם לא מתרגש שיגידו מה, מה שיגידו, שיכתבו מה שיכתבו, שיגדירו אותי מה שיגדירו אותי. אני מגדיר את עצמי, אף אחד לא יכול להגדיר אותי, לכן אני לא מתרגש.
אני מנסה לחשוב, סלים, ונדמה לי, יכול להיות שתתקן אותי ותגיד לי שזה שטויות גדולות, אבל אני חושב שאולי מצבם של שחקנים ערבים בישראל היה טוב יותר לפני 20 שנים, שדווקא השנים שחלפו הפכו את המצב שלכם לרע יותר. יכולנו פעם את בני הדור שלך לראות על הבמות בתיאטרון, לראות בסדרות, ולא רק בתפקיד המחבל המתאבד שמגיע לרגע, מפציע לרגע. היום תגיע לתיאטרון הישראלי, אתה לא תראה שחקניות ושחקנים ערבים.
אני לא יכול לא להסכים עם זה. אני אתן לך דוגמה, כן? דוגמה אני אתן לך. דוגמה פשוטה מאוד. תיאטרון חיפה, שהיה בשנות ה-80 התיאטרון הכי טוב בארץ, ואין על זה ויכוח, הוא עמד על כתפיים של שחקנים ערבים. וכל השחקנים היהודים בארץ היו באים בריצה לעבוד בחיפה. בכמה שנים האחרונות הוא כבר לא עבד בחיפה, הוא עשה חזרות בתל אביב, הוא התחיל לרדת, והם לא רצו בתיאטרון חיפה, ואני מקווה שהם שומעים אותי, אני אומר את זה בביטחון גדול, הם לא רצו שחקנים ערבים בתיאטרון הזה. לא רצו שחקנים ערבים בתיאטרון הזה. אני הייתי שם עד 2012-13, וביקשתי 3 שנים חופשות ללא תשלום, כי היו לי סדרות, היו לי עבודות. טיירנט הייתי בעונה אחת, ואחר כך הייתה לי סדרה צרפתית, ואני הלכתי, לא רציתי להמשיך לעבוד. אני אמרתי בפירוש, אתם לא רוצים אותי פה, אני הייתי כמעט האחרון שם. הם סלקו כמעט את הכל, וגם אנשים יצאו, לא רצו להיות שם. הם היו 3-4 שנים אחרונות שלי, היו התעללות. פשוט נתנו לי תפקידים שלא מתאימים לי, קטנים מאוד, ואני עשיתי תפקידים ראשיים שם. הם לא יכולים להתכחש לזה. והם הסתמכו על זה שאני, מה אני מקטר? אני כותבים עליי בסלים דוב בגיחות קטנות גונב הצגה, וזה יעציב אותי עוד יותר. אחרי כמעט 50 שנה, זה מה שאני חותר, לגנוב הצגה? זה מה שאני, אני בחיים לא גונב הצגה, אני עושה מה שאני מסוגל לעשות. ואומרים לי, מה אתה מקטר גונב הצגה? זה יעציב אותי עוד יותר. אז אני הלכתי משם, אמרתי, בוא נשאר חברים, תתנו לי מה שאני, מה שמגיע לי, אתם לא רוצים אותי פה, אני לא רוצה להיות אתכם פה, בוא נתנתק, בוא נתגרש ככה ונשאר ידיעים כביכול, כביכול.
אבל האם סלים זה לא רוצים אותך פה או לא רוצים אתכם פה? אנחנו לא רוצים יותר שחקנים ושחקניות ערבים על הבמות שלנו.
אין שחקנים ערבים בתיאטראות עכשיו חוץ מהבימה. יש שחקן שהוא היה בתיאטרון חיפה ועבר להבימה. אין, תעשי סריקה. אין. עובדים, עושים הפקות, הפקה שם, הפקות. היינו בתיאטרון חיפה, 4-5 שחקנים קבועים. אני אחד מהם. היינו קבועים שם.
ואנחנו לתוך הקלחת הזאת צריכים גם להכניס את אל מידן, שהיית אחד המנהלים שלו, שעכשיו זהו כבר זכרו לברכה, כבר לא קיים אחרי שנים ארוכות של איבוש תקציבים. מה זה אומר לצעיר או צעירה ערבים סלים, שמפנטזים להיות כמוך, מסתכלים עליך ואומרים, אנחנו רוצים להיות כמו סלים, אין להם פה עתיד?
אני לא יכול להגיד את זה, וגם לשבור את ליבם יותר מאשר הוא שבור כבר, שאין להם בית. אין להם לשחקניות והשחקנים המוכשרות והמוכשרים, אין להם בית. אבל כש, שואלים אותי מה דעתי, שאנחנו רוצים ללמוד משחק, וזה, אני לא יכול להגיד לא, אבל אני בתוך תוכי עצוב, אני אומר, לאן אתם חותרים? מה אתם רוצים? אני אומר, לי היה מזל להיוולד בתקופה ההיא, ולהיות מה שאני, עם הכישרונות שיש לי, בגבולות שלי, ביכולות ובגבולות, ויש לי המון גבולות, אני מוגבל, אני לא יכול לעשות, אני לא הכי, אני בגבול שלי, כל הזמן, רציתי ועושה ועובד על זה להיות הכי טוב בעולם בגבול שלי. אני מקווה שאת מבינה מה שאני, אתם מבינים, לא רק, כולם מבינים מה שאני, כן? אני לא הכי טוב מאף אחד.
אבל להם אפילו זה לא יהיה, להם אפילו עתיד לא יהיה.
עכשיו, להם אין את החממה הזאת, ואין את הבית שהיה. היה תיאטרון ערבי שהיה כביכול, פחות או יותר, בית, הוא לא היה ממש בית, כי אי אפשר להכיל את כולם. אבל היום אין כלום. אני היום מנהל תיאטרון הגפן. אני עכשיו יצאתי בהודעה, אני רוצה שחקניות ושחקנים, אני רוצה לעשות עבודה, לעשות סדנאות עם שחקנים ולצאת איתם בהצגות. לעשות איתם הצגות, לתת להם קצת חום, קצת אהבה, ממה שאני יכול. אני גם תיאטרון, אני מנהל תיאטרון קטן, תיאטרון לילדים. אנחנו מופיעים לרוב בחוץ, הצגות ילדים. אז אני לא יכול להכיל עוד.
איזה עולם בין השחקנים, בין הגפן לבין הכתר, עולם ומלואו באמצע.
בוא אני אגיד, עולם ומלואו, אני אגיד דבר אחד. אני כשחזרתי עכשיו חודשיים וחצי לפה, אני עד היום, אני יכול להגיד באמת ובכנות, אני עדיין לא מאופס. בסדר? הנפילה גדולה מאוד. ממש. אני מתחיל עכשיו להתאפס לאט לאט, ואני מקווה שיקח לי עוד 4-5 שנים עד שאני
אחרי. אנחנו...
בכל העצב שיש בו, אני צריך לצחוק, לא? אני צריך אחרת, אני לא יכול להמשיך, אני חייב לצחוק. ואני אומר, דיברתי אתמול, אתמול היה לי שיחה עם המנהל, מנכ"ל של בית הגיר. אני מנהל את התיאטרון, הוא מנכ"ל של בית הגיר. תיאטרון הגפן כל כך יקר לליבי שאין לי לב לעזוב אותו. אני אגיד לך למה. את הצעד הראשון שלי עשיתי בבית הגפן. את הצעד הראשון התחלתי ב-70. בשנת 70. הלו?
בשנת 70?
כן, בשנת 70. לא בשנות, בשנת 70. הייתי בן 20. התחלתי את הצעד הראשון עם זיכרונה לברכה, נולה צ'לטון. ורות זיו אייל אהובתי, שתיבדל לחיים ארוכים. נולה צ'לטון אמרה, הוא לא שחקן, מכלל, מה לוקחים אותו להצגות? לא שחקן. וכשחזרתי מפריז, אמרה, הליצן שלי, אני רוצה אותך. והייתי בהצגה שהיא בימה. לא משנה, זה חוק, זכרונה לברכה, כן? אני לא אומר רע עליה, להפך. למדתי מנעון, ורות זיו אייל הייתה מאחורי, היא דחפה אותי לבצבי. אבל אתה חייב. ואז הגעתי לבית שלי, קיבלו אותי, ואז הייתה הדילמה הזאת, אתם בגלל שאני ערבי או שבגלל שאני קצת מוכשר? ועכשיו אני סוגר את העניין הזה.
אתה בגלל שאתה הכי מוכשר. סלים דאו, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו מחכים לראות אותך על המסך בהכתר בעונה הבאה. לכבוד רב היה לי, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, אנחנו יוצאים בנובמבר, בעונה החמישית, יש לי שתי אפיזודות, ותראו אותי שנה אחרי זה, בעונה השישית, אני שמה חגיגה.
כולי חיוכים.
גם פה אני חוגג.
תודה רבה, סלים.
שיהיה לכם יום מקסים ונפלא לכל המאזינות והמאזינים. באמת, באמת נעם לי מאוד. תודה רבה.
הוא עלה לישראל ב-1919 על סיפון האונייה רוסלן, בה גם היו הצייר יוסף זריצקי, הצייר והרקדן ברוך הגדתי, וההיסטוריון וחוקר הספרות הפרופסור יוסף קלויזנר. ב-1926 הוא עיצב את התפאורה למחזה האגדי בהבימה הדיבוק עם חנה רובינה. ב-1929 הציג בתערוכה שכללה אומנים כמו ציונה טאג'ר, יוסף זריצקי, ראובן רובין ונחום גוטמן. ב-1980 כבר זכה בפרס ישראל לצייר. אנחנו מדברים על הצייר פנחס ליטווינובסקי, שהלך לעולמו ב-1985. הוא נמצא כעת על שולחננו עם הידיעה כי אלפי ציורים שצייר במהלך חייו, אלפי ציורים, נגרסו ושמדו בידיו של נכדו. נאמר בוקר טוב לנכד אלון דין. שלום אלון.
שלום וברכה.
נברך גם את מי שלצדך, דוקטור גדעון אופרת, שלום לך.
בוקר טוב, גואל.
נתחיל איתך ברשותך, אלון דין, כאמור, הנכד של פנחס ליטווינובסקי. למה אתה גורס את הציורים של הסבא שלך?
פשוט מחוסר ברירה. לפני כשנתיים הופעל עלינו לחץ מעיריית ירושלים לפנות את הדירה שבה ליטווינובסקי חי 40 שנה, ובה הוכסנו כל הציורים שלו. וזה לא היה פעם הראשונה שנוצר לחץ כזה, והחלטתי שמספיק עם הדבר הזה, כבר זה ללא תכלית הדבר הזה, והציורים שהושמדו הם ציורים שהיו פחות טובים. אני חושב ש...
עוד רגע נדבר ברשותך על היותר טוב או פחות טוב, אבל לא נשבר לך הלב, לי נשבר הלב.
אין ברירה, בסך הכל כבר עברו יותר מ-35 שנה מאז שהוא נפטר, ולא קורה עם זה שום דבר. ניסינו את כל האפשרויות, ואף אחד לא... ניסינו אפילו לתרום את כל האוסף עם העמותה שמנהלת אותו, עם הכסף שלה, לכל המוזיאונים הגדולים, אף אחד לא היה מעוניין.
כמה ציורים סבא השאיר אחריו?
כשהוא נפטר ב-1985, נשארו בדירה שלו כ-6,000 ציורים. מתוכם היו 500 ציורים ממוסגרים, שתופסים הרבה מקום.
כמה מהם השמדת?
השמדתי, נשארו 650.
5,500 ציורים השמדת?
כן, בערך.
מהי פעולת ההשמדה? קח אותי אל רגע של השמדה. זה עם, זה עם מצת ונר? איך זה נעשה פיזית?
זה תהליך. אני גר בחיפה, הציורים היו בירושלים, הייתי מדי חודש-חודשיים נוסע לירושלים, מטעין את האוטו בציורים, לוקח אותם לחיפה, ופה לאט לאט ממיין אותם וזורק, פשוט קורא אותם. יושב וקורא את הציורים לחתיכות וזורק אותם פחי זבל פה, לאט לאט. אבל אני רוצה להגיד שעשיתי את זה, אני חושב, בצורה אחראית. לא זרקתי סתם. הוקמה ארבעה אנשים, ודוקטור גדעון אופרת היה אחד מהם. הוא היה הראשון שנכנס לבית אחרי מותו של ליטווינובסקי, ומיין את הציורים לטובים יותר וטובים פחות. עוד שלושה אנשים מסקטורים שונים של הציבוריות הישראלית גם עשו את אותו דבר, ואני צירפתי את ההמלצות של כולם, וציור שלא קיבל את הדירוג של
את הדוז פואנט. עשית אירוויזיון מהציורים של ליטווינובסקי.
כן, משהו כזה, ואלה שלא זכו לשום קול אוהד מאף אחד מארבעת האנשים, הם הושמדו, וזה הרוב.
עוד רגע אפנה ברשותך אל הדוקטור גדעון אופרת שנמצא איתנו, אבל הזכרת קודם, אלון, את העובדה שניסיתם הכל. פרוס בפניי ברשותך דבר אחד או שניים או שלושה שניסיתם. עם מי דיברתם? האם פניתם אל מוזיאון ישראל והם אמרו לכם לא תודה, תזרקו את זה לפח?
כן, ב-2012-13 אני אישית פניתי למוזיאון ישראל, הם בכלל לא התייחסו. פניתי גם למוזיאון תל אביב, פניתי למוזיאון חיפה. מוזיאון חיפה דווקא כן התייחס, אפילו שלח אנשים לבוא לראות את האוסף, ואחרי זה אמרו שלא. גם פנינו לגליה בר-אור במוזיאון החרוד, היא גם כן, היא באה לאמא שלי, אמא שלי אז הייתה בחיים עוד, והסבירה לנו למה הם אומרים לא. והיא אמרה דברים שדי שכנעו. היא אמרה, תראה, בשביל אוסף כזה גדול, צריך להוסיף מבנה, צריך להוסיף חלקי משרה לרסטורטורית, צריך למיין את זה, לקטלג את זה. כל הדברים האלה עולים כסף, וזה מעיק עלינו, ואין לנו אפשרות לעשות את זה.
אבל כשכל אותם המוזיאונים, אלון, אומרים לך לא, הם לא אומרים לך לא, אבל את העשירייה הזאת תביא לי, את הציור הזה תביא לי, את הבודדים לפחות.
נכון, זה הם רוצים. הם רוצים את העידית שבאוסף, אבל את זה לא, אם נותנים להם את העידית שבאוסף, לא נשאר לנו כלום, אנחנו נשארים עם המפחות טובים. זה האסים שלנו. לא רצינו לוותר עליהם.
ואתם רוצים לשמור, אתם רוצים לשמור על האסים, למה?
משום שזה הדבר שאנחנו יכולים איתו למשוך, למשוך כל גורם שהוא. הדברים הפחות טובים לא מושכים את אף אחד. מה שמושכים את האנשים, וכל גורם שלא יהיה מעורב בעניין, גם אם אתה מוכר את זה, גם אם אתה תורם את זה, גם מה שלא תעשה, האנשים יהיו מעוניינים בדברים הטובים יותר.
כן.
עכשיו, אני מוכרח לציין שכשהוא נפטר, הדברים הטובים יותר כבר לא היו. הדברים הטובים יותר שלו נוצרו בתחילת, בשנות ה-20, 30, 40, והם התפזרו ונמכרו, או ניתנו.
אז בוא נדבר על מחירה רגע, ברשותך, אלון. האם יש סיכוי שאתם משמידים אלפי ציורים של ליטווינובסקי כדי לנסות ולהעלות את הערך של העידית, של האסים, של ה-600 שנותרו בידיים שלכם?
לא, לא. הסיבה העיקרית הייתה לחץ של עיריית ירושלים לפנות את הדירה. אז א', אם אתה זורק 90%, זה כבר מקל על העניין, ואת ה10% האלה אנחנו רוצים למכור.
כמה שווה היום ליטווינובסקי בשוק?
ציורים של נייר. אני כבר פניתי לאחד מבתי המחירות הפומביות בישראל, ואמרתי להם שאני רוצה למכור את ה650 ציורים האלה, וציורים של שנות ה-20 שיש לנו אחדים, הם מתמחרים במשהו בסביבות 4,000 עד 6,000 דולר, עם 3,800 דולר מחיר מינימום.
לכל אחד מהציורים.
כל אחד מהציורים האלה, שיש לנו רק אחדים, יש לנו 5 ציורים כאלה, שבזמנו הם היו שווים פי 10 יותר.
כמובן. טוב, נשים רגע נקודה ברשותך, אלון. אני רוצה לעבור אליך, דוקטור גדעון אופרת. אני יודע, אני יותר דרמטי ממך, אני יותר רגשי ממך, אבל לא נשבר לך הלב?
לא נכון, אני יותר דרמטי ממך ויותר רגשי ממך.
אז תן לי את זה.
אם לא נשבר לי הלב, לא, כבר ליבי הפך לב של אבן בנושא הזה. אחרי שאני... תראה, שנייה. קודם כל אני אתחיל בתיקון טעות היסטורית. יוסף זריצקי לא עלה ברוסלן, יוסף זריצקי עלה ב-23, רוסלן עלתה הגיע ב-19. אבל זה besides the point. עכשיו לשאלתך, אני עשרות שנים, תודה לאל במקצוע, ולא עובר פה שבועיים, שלושה, שלא מתקשר אליי, שער משפחה, אם זה אלמנה, אם זה בן וכולי, של אומן או אומנית, בהם אמנים מצוינים, כן, וחשובים, ושוואתם עולה וחוזרת, והבעיה היא בעיה אקוטית, כן, מה לעשות עם העיזבון? והתשובה המרה והבלתי נמנעת, כפי ששמעת אותה מפי הנכד, היא חברים, אין מה לעשות. כי אני זוכר, אין מה לעשות.
אין מה לעשות, תזרקו את זה לפח?
אין מה לעשות, תזרקו לפח. תשמע, אנה טיחו, זיכרונה לברכה, אומנית דגולה מהגדולות שהיו לנו פה בארץ, יזמה, היא עצמה בחייה, בקראת סוף חייה, ישבה עם, 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 עם אנשי מקצוע ובררו ובחרו כך וכך מאות רישומים שלה, ואת השאר מאות רבות של רישומים השליחו לפח האשפה שברחוב האתיופיה.
חבל שלא הייתי שם, תן לי שמות,
רגע,
תן לי שמות.
מי שהיה שם, זה סיפור, עבר שם במקרה אומן ירושלמי דדי בן שאול, ראה מעמיסים רישומים, הוא ראה ניירות, הוא לא, עכשיו אומן רואה ניירות, הוא רץ אחרי המובילים, רץ אחרי המובילי הזה, וביקש עם הרגל ידחפו לו את הניירות, כן? ודחפו לו מאות ניירות כאלה, ועם זה הוא ממן לא מעט חיים טובים לבנותיו, אוקיי? רישומים של אנה טיחו, כלומר היא עצמה עשתה את המעשה הזה, אוקיי? אני עצמי מצאתי את עצמי אחרי טלפון מאומן, אז אחד מתלמידיי לשעבר, אומן תל אביבי, יואל גילינסקי, אומר לי, אני, אין לי מה לעשות, אני חייב לפנות את הסטודיו שלי בגילו, בוא פה לפח הזבל, הצפרדע הגדול שמתחת לביתי, ותאסוף עבודות מהזבל. ובאתי ונסעתי ואספתי עבודות מהזבל, עבודות נהדרות שלו, אוקיי? חלקם הצליחו להגיע ברגע האחרון לכמה אוספים פרטיים, אבל מאות הושמדו. זה סיפור שחוזר על עצמו כל הזמן.
אני רוצה שתגיד לי, עם הידע הכה רב שלך, ליטווינובסקי, היום, הוא אומן שלא ראוי שנשים אליו לב? הוא אומן לא טוב?
ליטווינובסקי הוא אומן שהיה מכבירי אומנינו, כמו שאמר הנכד, בשנות ה-20, ה-30, 40, התפשר איתך גם על שנות ה-50. מאוחר יותר, לטעמי, לעניות טעמי, נחלשו ציוריו. הוא יצר בכמויות עצומות, הייתי איתו בקשר טוב מאוד בשנותיו האחרונות, ממש היינו חברים, אז אני יודע איך הוא צייר בלילה וכמה הוא צייר בלילה לכל מוזיקה, כן, אחרי אמבטיית המלח ים המלח שהוא עשה לעצמו. היה עושה כמה ציורים בלילה, הוא יצר ככה אלפי ציורים במהירות אדירה, חלקם הגדול מאוד, ציורים פחות טובים, שממלאים את השוק, במחירים נמוכים מאוד, יש סוג של אינפלציה בה, בעבודות האלה, ומחירות פומביות אפילו לא רוצות לקבל את ה... דובר על ניירות, אין ספור ניירות, עבודות בפסטל שמן, עבודות בשמנים על נייר, וגם על בדים. העבודות החשובות מאוד מאוד שלו הן עבודות של שנות ה-20 וה-30.
יש לך ליטווינובסקי קטן בבית?
יש לי ליטווינובסקי לא קטן בבית, אבל הוא כבר לא שלי, מכרתי את האוסף שלי. כן, היו לי כמה ליטווינובסקים. כי אני מוניתי עם אותו, על ידי, הייתה אז עמותת ליטווינובסקי, לשהות כמה שבועות בביתו, בבית שאנחנו דנים בו, ברחוב כ"ט בנובמבר, בית מפואר. ושטדי קולק העניק לאומן למשך חייו.
פעם עשו את זה.
כן, ואני הייתי ממונה לעשות את הבחירה, הברירה הראשונה, והוא היה ידוע באיכות הקולינרית שלו, אז הוא השאיר אחריו ארגזים של קווה בטעם הפרסק, שאני הייתי בא בבוקר, שותה ומשתכר עד הערב, ובוחר במשך היום ומסמן עבודות בחתימתי את היותר טובות, ושם בצד. אני הפסקתי בערך ב-2000, אוקיי, עבודות, לא יכולתי לעמוד בזה יותר, כן? ואז אני מבין, הובאו אנשים אחרים לעשות, להמשיך את העבודה. ליטווינובסקי הוא אומן חשוב מאוד להיסטוריה של האומנות הישראלית. כן? אבל אי אפשר להתמודד מזה.
אי אפשר הכל.
המוזיאונים פשוט, הם לא יכולים לעמוד במחירי הנדלן, באחסון של הדברים האלה. כן? אי אפשר לעשות את זה.
טוב, אני רוצה לעבור אליך מילה לסיום שלך, אלון. מה אופטימלי מבחינתכם אחרי השיחה הזאת? מה היית רוצה שיקרה?
כן, יש לי תוכנית, אני חושב, די סדורה, מה שאני רוצה שיהיה. אני עכשיו רוצה את ה-10% שנותרו להעמיד למחירה ולגייס עוד קצת כסף, ויחד עם הכסף שיש כבר בעמותה, אני רוצה להקים פרס שנתי לציור וצילום על שם ליטווינובסקי, שיהיה באופן תיאורטי לפחות מסוגל לתחזק את עצמו עד אינסוף. זה המטרה שלי. הבנתי, אמא שלי ודודה שלי שניהלו את כל העסק הזה לפני זה, הם רצו להקים מוזיאון. כשאני הצטרפתי ב-2012, הבנתי
שזה לא יקרה.
חסר תקווה.
שזה לא יקרה, כן.
הסכומים פה הם בכלל שונים לגמרי. מה שדרוש ומה שיש. ואז, אחר ויש כבר כסף, היה כסף די משמעותי בעמותה, שאי אפשר לעשות איתו משהו אחר, אם מוזיאון אי אפשר להקים איתו, מה עושים איתו? חשבתי שמטרה חיובית, ציבורית.
מטרה ראויה, בלי ספק בכלל, לעולם האומנות. נאמר,
פרס גדול של 100,000 שקל כל שנה, שגם יזכיר לאנשים את ליטווינובסקי, וגם יעזור לאוכלוסיית הציירים
וצלמים. בוודאי. נאמר לכם תודה על שהייתם איתנו. הדוקטור גדעון עופרה, תודה שהיית איתי. אלון דין, תודה גם לך.
תודה רבה.
הסיפור הראשון שהיא כתבה היה כשהייתה בת 5. 5 בלבד. זה היה סיפור דמיוני על אישה שחושבת שהיא עומדת לקפוא בלילה קר, וכשהיא מתעוררת היא מגלה שהיא במדבר סהרה. ילדה בת 5. הכתבה הראשונה שלה פורסמה במגזין ווג, מגזין האופנה ווג. הכותרת של אותה כתבה הייתה כבוד עצמי, המקור שלו, הכוח שלו. באותה תקופה הבאה היא עבדה בווג, היא גם פרסמה את הרומן הראשון שלה, קראו לו רן ריבר. כמה עותקים הוא מחר? פחות מ10 עותקים נמכרו. בהמשך היא כתבה מאמרים רבים, בעיקר על עולם הרוק. בהמשך גם כתבה על עניינים פוליטיים בינלאומיים ופוליטיים אמריקנים פנימיים. היא כתבה ספרי פרוזה, כתבה ממוארים, כתבה ספרי עיון, כתבה תסריטים, למשל את כוכב נולד, הגרסה מ-1976 עם ברברה סטרייסנד וקריס קריסטופרסון, איזו שכתבה, גם החזה אחד. היא כתבה. אנחנו מדברים על הסופרת ג'ון דידיון, מגדולות הסופרות האמריקניות שתיעדה את אמריקה לאורך עשורים רבים. היא מתה בסוף השבוע כשהיא בת 87. נאמר בוקר טוב למשוררת, לאורכת ספרי המקור בהוצאת כתר, ומי שחיברה את הממואר שנות ה-20, הסופרת יערה שחורי. שלום יערה.
בוקר טוב, גואל.
בוקר טוב, תודה שאת נמצאת איתנו. עצב רב תפס אותי כאשר נודע לי על מותה.
גם אותי, למרות שהיא הייתה בת 87, הייתה תחושה שבאמת איבדנו מי שהיא יקרה לכולנו, וגם תחושה שהיא לא אמרה עדיין את הכל.
תסביר לי את היקרה לכולנו, הרי מה לי ולכתיבה שלה? הכתיבה שלה על אמריקה, הכתיבה אולי שעיר הפינות שנוגעות בנשיות. למה אני התמלאתי בדוק של עצב?
אני חושבת שהיא באמת התחילה גם כסופרת והפכה להיות בעיקר מסעית, כותבת מסעות, וגם כעיתונאית, זאת אומרת עיתונאית וסופרת, אבל אז היא גילתה שהחופש הרב ביותר שלה היה בכתיבת המסעות והממוארים, למרות שהיא אף פעם לא קינתה זאת ממואר. נראה, גם אם בספריית הקונגרס שמים את זה כממואר, אני התווכחתי איתם. נדמה לי שבאמת שנה של מחשבות מופלאות, שזה אחד הספרים היחידים שלה שתורגמו לעברית, על המוות של בעלה, על המחלה של ביתה שמתה מאוחר יותר, על ההתמודדות שלה עם האבל, בעצם אנחנו מרגישים שם עצב חשוף ועדות מהתופת. אני חושבת שחלק מהסמכות שלה הוא התחושה שהיא הייתה שם והיא חזרה כדי לספר. והיא מספרת בלי כחל וסרק, ובלי לצעף שום דבר, ובלי סנטימנטליות, אלא היא מתבוננת בעצמה, כמו שהיא התבוננה בתור עיתונאית בתרבות שנות ה-60, שהיא קונתה כנרית במכרה של התרבות האמריקאית, כלומר זאת שמאותתת לנו על הסכנות. אז ככה היא מסתכלת גם על עצמה, על החיים שלה. גם בממוארים שלא תורגמו.
יערה, כאשר את אומרת מתבוננת בעצמה, נדמה לי שתוך כדי שהיא מתבוננת, היא גם מנסחת לעצמה מה היא מרגישה תוך כדי המילים שהיא כותבת בסרט הנהדר. אני ממליץ לכם, מאזינות ומאזינים, לצפות בו. זה סרט תיעודי על ג'ון דידיון שביים האחיין שלה, הבן של האח של בעלה. זה נמצא בנטפליקס, אתם יכולים כמובן לראות את זה. יש שם איזשהו רגע שבו היא כותבת, אני נמצאת עם בעלי עכשיו במלון מפואר מול גלי הים, ובעצם אנחנו מחליפים את החופשה הזו כדי לא להתגרש, או מין ניסוח טוב יותר ממה שאני מצליח. והיא אף פעם לא פחדה לשים באמת את העצבים החשופים שלה על הדף.
כן, אני חושבת שאנחנו גם ממש מרגישים את תהליך המחשבה שלה תוך כדי. אנחנו ממש רואים שהיא גם דיברה על זה, שהיא מנסחת דברים במילים כדי להבין אותם. כמו שאחת האמירות הכי מפורסמות שלה, שמופיעה כבר ב-The White Album, אחד הספרים המוקדמים שלה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים כדי לחיות. זה לא נפרד מבחינתה. הכתיבה היחיד, היא אומרת, הסופר, הוא כמו רקדן בעצם. המדיום שלו זה הוא. הוא לא יכול להיות משהו בנפרד מהכתיבה. ולכן אני חושבת שגם זה לא רק ה-100% כנות שאנחנו יכולים להרגיש ממנה, אלא התחושה שהיא מוכנה לאייש את העמדה הזאת של מישהי שמראה ומספרת. היא לא מהססת. שמעתי שיחה שלה מול קהל וכל מיני סטודנטיות שאלו אותה, איך את עומדת שם בקור רוח הזה, איך את מוכנה להיות הדמות הזאת? היא אומרת, זה לוקח זמן, זה עם הניסיון, אבל נדמה לי שהיא תמיד הייתה כזאת. עמדה שהיא לאו דווקא נתפסת כעמדה נשית. מישהי שמוכנה גם להתבונן בגברים, לא כמו שנשים היו אמורות להתבונן בהם.
נדמה שהחיים שלה, עוד רגע נספר ברשותך יערה יחד את הפרק העצוב של החיים שלה, אבל עוד לפני הפרק העצוב, מלפני 15 שנים בהם אז היא איבדה גם את בעלה וגם את הבת שלה, נדמה שהיא חיה מין חיים מורכבים של כל הזמן אדם שצופה במשהו. היא ניהלה את המסיבות המפורסמות ביותר בלוס אנג'לס. כולם שתו אצלה דרינק, ומצד שני היא ביקרה את האנשים האלה. זה כאילו היא התבוננה בהם, העמידה את זה על הכתב, ודרשה מהם גם לקרוא את מה שהיא כותבת עליהם.
כן. יש כאלה שטוענים ש... זאת אומרת, אם מושמעת כלפי הביקורת, זה... יש טענה של היעדר חמלה. כי באמת היא גם כעיתונאית, היא הייתה נכנסת למקומות קשים, והיא לא הייתה... היא לא... נראה לפחות שהיא לא הייתה מפעילה צנזורה. וגם היא חזרה וסיפרה מחדש דברים, כשהיא הרגישה שהיא נפלה... לא קורבן, אבל נפלה שבי אחרי שקרים. זאת אומרת, אחד הממואר הראשון שלה בעצם היא חוזרת לקליפורניה, היא נדעת סקרמנטו, ומספרת מחדש את מה שהיא בעצמה לא ראתה. זאת אומרת, אני חושבת שאי אפשר להכחיש שהיה לה תפקיד חברתי, והיא באמת הייתה, היא גם דמות מלאת סטייל וסגנון, ומאוד מרהיבה. אי אפשר לשכוח את המסע הפרסום שהיא עשתה לסלין בגיל 80. זה באמת לא כל אחד יכול...
כדוגמנית. כן.
כדוגמנית, עם משקפי שמש שחורים שמכסים חצי מהפנים שלה, זאת אומרת, וזה לא פגם לרגע בתדמית שלה, זה באיזשהו אופן העצים אותה. היכולת הזו של להיות מאוד מאוד קרובה, של מחושת האינטימיות, ותמיד באיזושהי גם מרוחקת.
היעדר החמלה עליה את מדברת, אני שוב אצטט מתוך הסרט התיעודי שנעשה אודותיה, כשהאחיין שלה שואל אותה איך הרגשת באותו רגע שבו ראית ילדה בת 5 על רצפת הבית מרוחה כולה בטריפ של LSD, אז היא לא מתנצלת על הרגע הזה שהיא תיעדה עבור כל אמריקה, אלא אומרת זה רגע גדול, כל מתעד רוצה לראות את הרגע הזה, ואתה כצופה, אתה אומר, רגע, מה עובר עלייך, גברת? את ראית ילדה בת 5 שכולה ב-LSD, בטריפ LSD, מה? אבל לא, זה סיפק עבורה את מבט המתבוננת.
אני חושבת שהיא לא הייתה יכולה אחרת להמשיך לכתוב, אם היא הייתה מרימה את הילדה ומצילה אותה. היא לא הייתה יכולה להמשיך להיות בעמדה הזאת, שהיא עמדה... זה באמת היה, זאת אומרת, להיכנס, נגיד, היא נחשבת למתעדת הטובה של שנות ה-60 בקליפורניה. לתאר גם את הסחי וגם את הגול וגם את הגזענות, ולא רק את היופי של ילדי הפרחים, צריך קיבה חזקה וצריך גם עמוד שדרה כדי להמשיך, כדי לבוא גם לתחנה הבאה, כדי לא לעצור.
הזכרנו כבר את הספר שתורגם גם לעברית, אודות האבל שהיא חוותה עם מות בעלה. הסיפור האישי שלה הוא סיפור שובר לב. היא ובעלה, שגם הוא היה סופר, לא יכלו להביא ילדים. הם אימצו ילדה, גידלו אותה הרבה מאוד שנים. ילדה הפכה חולה, הושפזה בבית חולים. תוך כדי שהיא מאושפזת, הבעל מת מהתקף לב. הילדה שורדת, מושכת עוד שנה, ואז מתה. מין מוות כפול של כל מי שהיה קרוב אליה, כל זה קרה באמצע שנות ה-2000. עד כמה באמת פאר היצירה שלה זה ספר האבל הזה, אם אפשר לקרוא לו כך?
אני חושבת שזו באמת היצירה החשובה ביותר שלה, למרות שיש חשיבות גם ל-The White Album ולספרים המוקדמים. אני חושבת שזה איזושהי תמצית של... לא רק של החיים שלה, אלא של האופן שבו היא באמת מתאבלת. היא כתבה אותו מאוד מהר, היא רצתה שהוא יצא ביום השנה למות בעלה, ומרגישים את הדחיסות הזאת, מרגישים את זה שהיא מישירה מבט, ובעצם הופכת את עצמה לדף הכתוב. אחר כך היא כותבת עוד ספר ב-2011, על הבת שלה, בדיוק. בלו נייטס, שהוא הרבה יותר מפוזר באיזשהו אופן. הסיפור שם היא בעצם, אחד הדברים שאמרו עליה זה היא שאמרה שאנחנו כותבים סיפורים כדי להבין את חיינו, מה קורה כשכבר אין סיפורים, מה קורה כשכבר אין נרטיב, הכל מתפרק. היא מתמודדת שם עם, עם התבגרות, כמו שהיא אומרת, אף פעם לא חשבתי שאני אתבגר, חשבתי שהתבגרות זה מה שקורה לאחרים. אי אפשר לא להזדהות עם זה. או להזדקן, יש לומר. ומצד שני, היא בעיקר מדברת על, על הבת שלה. היא עוברת, היא אומרת, אני לא יכולה לפתוח מגירה בבית בלי שהזיכרונות יצוצו. אני לא, אין ארון שאני, כן. והיא חיה בין רוחות רפאים, והיא כותבת אותם.
עכשיו, אולי איתם, אם אנחנו מאמינים בעולם שמעבר, יש בשנה של מחשבות מופלאות, אם זה ניפרד יערה, משפט שתפס אותי לא מוכן, הצצתי בו במהלך סוף השבוע, והיא כל הזמן מדברת על זה שכשמת לנו איש יקר, אף אחד לא מכין אותנו לכך שנשתגע. והיא כל הזמן מדברת, אבל מה אם בעלי יחזור? המחשבה הזו שמישהו מת, אתה יודע שהוא מת, אבל כל הזמן יש לך מחשבה כזו, מה אם הוא יחזור? אני לגמרי, זה תפס אותי בול בזמן הדבר הזה.
כן, אני חושבת שזה גם אומץ ללכת ללדת במאורת הארנב הזאת, של להרשות לעצמך
להשתגע.
כן, גם היא עברה התמוטטות עצבים עוד לפני כן, זאת אומרת, היא נגעה במקומות האלה. היא אומרת, אוקיי, אני פה כדי לספר את האמת.
מרתק. אנא, קראו את דברים שלה, כאמור, שנה של מחשבות מופלאות תורגם לשפה העברית, יש גם אחרות, היא דבר שחשוב שיהיה על המדפים של כולכם. אני רוצה להודות לך מאוד, הסופרת יערה שחורי, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה,
להתראות. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, הוא כבר לקח אותנו במסעות, בהם היינו צריכים להפנות מבטנו מעלה. מסע בעקבות שמי הלילה, הירח, שבתאי, צדק או גלקסיות רחוקות, ובמסע בעקבות הציפורים, אלה שבינינו ואלה של הספרות העברית. הבטנו יחד איתו בחסידות הנודדות של ביאליק, ביונה המדברת של אבות ישורון, בעורב של לאה גולדברג ועוד ועוד. עכשיו הוא מבקש מאיתנו להתבונן מטה אל האדמה. לוקח אותנו במסע בין תיקן שמתגורר בביתו, מקלון בעמק ישראל, נמלים וחיפושית על ראש אר בגליל העליון. אנחנו מדברים על הסופר חתן פרסי ברנשטיין וגולדברג, דרור בורשטיין, שרגע לפני סיומה של השנה מביא למדפים את עולם קטן. הוא נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, דרור.
בוקר טוב, רואל.
עולם קטן זה שם מתוק לגמרי. אני רוצה לשאול למה אתה רוצה שנתבונן מטה. מה נראה כאשר נראה את הצרצרים, את החגבים, את החיפושיות הקטנטנות, את הנמלים היפות?
כן, קודם כל זה לא רק מטה.
גם פרפרים יש.
כן. עפים, כן. כן, חיפושיות עפות, זבובים עפים, כלומר הם נמצאים למעלה לא פחות מהציפורים, אולי פחות גבוה, למרות שגם זה לא נכון תמיד. אנחנו נראה שם קודם כל עם סוף חי. זה הדבר הראשון אולי שכדאי להגיד. כלומר, הרבה תורות מיסטיות מדברות על אין סוף, כולל הקבלה. אפשר לדבר על זה באיזה מונחים כאלה שקופים ועמומים, אבל יש מובנים מאוד מוחשים לאין סוף. וחרקים זה הדבר הכי אינסופי שאנחנו יכולים לפגוש, חוץ מקרובים. אנחנו נראה למשל, אם נסתכל ונקרא ונלמד על חרקים, ששני שליש מכל מיני היצורים החיים על פני כדור הארץ ידועים לאדם כיום הם חרקים. כלומר שרוב היצורים החיים, רוב החיים אפשר לומר, הם חרקים, וזה כבר אומר שזה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו כל כך בקלות.
אבל יש לנו איזה רתיעה מהעולם החי הזה, נכון? הצלחת להבין אותו בעקבות הכתיבה? למה אנחנו כולנו מסויגים מהם?
אני לא יודע אם כולנו, אני אף פעם לא נרתעתי מחרקים, אין לי שום בעיה להחזיק ג'וקים ביד או דברים כאלה, ואני יודע שאני לא לבד בדבר הזה, אבל זה בוודאי נכון שיש אנשים שנרתעים. אני חושב שהדבר הזה יכול להיות מובן אם אנחנו נחשוב על הרתיעה שלנו מבני אדם שהם שונים. כלומר, זה אותו דבר רק יותר שורשי, יותר קיצוני. כלומר, הפחד שלנו מזרים, מאנשים שנראים קצת אחרת, מדברים קצת אחרת, אוכלים אוכל אחר, יש להם ריח אחר, היא פשוט מתחזקת עוד יותר כשאנחנו הולכים ליצורים שהם מאוד מאוד שונים מאיתנו. ואחת מהסיבות שהרבה אנשים חוששים לחרקים זה שהם לוקחים כמה חרקים שיכולים לגרום נזק לאדם, ומניחים בטעות שכל החרקים זה ככה, שזה ממש לא נכון. יש כמה חרקים שיכולים לעקוץ אותנו וכן הלאה, אבל רוב החרקים אין להם שום עניין איתנו. מבחינת רוב בני אדם זה לא משנה, זאת אומרת, יש כאן איזה סטיגמה שברגע שהם רואים חרק אחד שהוא כזה, כולם אותו דבר. אנחנו מדברים על בני אדם, כולם אותו דבר.
ומה אני ארוויח כאשר אני אוריד את המגננה הזו ממני של אימא לתיקן?
אני לא יודע אם זה רווח, זה כבר עניין ככה כלכלי כמעט, אבל אני חושב שההבנה הבסיסית כאן היא שמדובר, כמו שאמרתי, בתופעה שמחזיקה את רוב עולם החי. רק להמחיש את זה, על כל בן אדם בעולם יש לפי הערכות בערך 1.5 מיליארד חרקים. זאת אומרת, אני ואתה ביחד שווים 3 מיליארד חרקים. זה דבר ש... אם אתה רוצה לחיות בתוך מה שנקרא המציאות, במובן הכי הכי פשוט, אז אתה רואה שיש שם איזה משהו שלצדך, כאילו לצדך עומדים איזה 1.5 מיליארד שהם שקולים לך לפני כדור הארץ, ושאלה איך אתה רוצה לחיות, זאת אומרת, אני לא מדבר לך אליך, כן, איך אדם רוצה לחיות, האם אתה אומר, אוקיי, הדבר הזה קיים, אבל אני סוגר בפניו את הדלת, או שאתה אומר, מעניין, כן, זה חלק מהעולם, זה חלק גדול מהעולם, ואני פשוט רוצה לדעת שזה שם, ולהרגיש את הנוכחות שלו. עכשיו, זה רק עניין של כמות. העניין של היופי של החרקים, אולי אפילו יותר חשוב. ברגע שמסתכלים על חרקים בתמונות מגדילות, רואים שהם יצורים מאוד מאוד מרשימים ויפים, כל אחד בדרכו שלו. מעבר לזה, אפשר להוסיף את החשיבות הבסיסית שלהם לחיים. אתה יודע, אם אתה שותה קפה על חלב שקדים ומעשן סיגריה בבוקר עם מיץ תפוזים, אז 4 חרקים היו שם ברקע, ייצרו את המזון הזה שיש אחר כך, את השקדים, את הקפה, את התפוזים וכן הלאה.
בלעדיהם אנחנו כלום, אבל מעניין אותי אותך ככותב, הזכרתי את העובדה שביקשת שנתבונן לשמיים, ושנתבונן על הציפורים, ועכשיו על החרקים. מה זה הדייוויד אטנבורו הזה שיש בתוכך?
אני מאוד שמח על ההשוואה, זה אדם שבילדותי מאוד אהבתי לראות אותו בטלוויזיה, שחור לבן, הערוץ הראשון. אני לא יכול להסביר את זה, אני חושב שזה דבר שמבחינתי הוא מובן מאליו כמו לצחצח שיניים או לנשום. כלומר, אני חושב שהשאלה צריכה להיות, ואני מסתכל על זה מהצד, זה לא עניין כל כך אישי שלי, אבל השאלה צריכה להיות איך אנחנו שוכחים את כל הדברים האלה. כי כל הדברים שהזכרת, הציפורים וכוכבים וחרקים ועצים ומה לא, הם דברים ש... הם כל כך יפים, מוזרים, חשובים, מה לא. והשאלה איך אנחנו מרשים לעצמנו באיזשהו אופן, לשכוח אותם מכוח כל מיני דברים, בסך הכל די יומיומיים, וכמו כסף למשל, או דברים כאלה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שכסף יותר מעניין אותנו מעצים למשל? כן? הרי כסף זה דבר בסדר, יש לו שימוש וכן הלאה, אבל לחיות את החיים באיזה תשוקה לדבר הזה, למספרים מופשטים שיש לך בחשבון הבנק, זה נראה לי השאלה האמיתית, כן? עץ אתה יכול לטפס עליו, אתה יכול לאכול אותו, אתה יכול להריח אותו, אתה יכול לגעת בו, כן? זה דבר שהוא אמיתי. 1,000 שקל, מה זה? זה כלום.
אני רוצה שנגיד משהו, אמרתי דייוויד אטנבורו, ואולי אני אזרוק עוד שם, וזאת היא השם של בחורה צעירה, גרטה טנברג, ואני אומר לך גם מדוע, כי בכל פעם שספר שלך, דרור, מגיע אל השולחן שלי, אני מיד לוקח אותו בחדווה רבה, בעיקר בגלל שאתה מאוד מאוד נדיר בנוף של הספרות העברית, ואולי נחבר את זה גם אל הטבע או אל היחס לטבע בכלל, השיח כמעט לא קיים אצל אנשי התרבות הישראלי, ואתה הילד עם האצבע שאומר, רגע, תתבוננו על משהו אחר, חוץ מאשר הבעיות שיש לכם בבית והבעיות שיש לכם בחשבון הבנק, יש כאן משהו גדול מאיתנו. ואני תוהה איך זה מרגיש להיות לבד כל כך כל הזמן.
אני לא לבד, לא היום, גם היום יש עוד סופרים, סופרות משוררות שעסקות בזה, לא רבות, אבל מספיק לפעמים חבר אחד, אתה יודע, בשביל לדעת שאתה לא משוגע, כן. אבל מעבר לזה, אני מרגיש חלק ממסורת עתיקה גם בתוך הספרות העברית, כלומר, במובן הזה זה גם סוג של חברים. כלומר, מנדל מוכן ספרים למשל, זה בפירוש משהו שאני חושב עליו, השם של הספר הקודם שהזכרת לטובת הציפורים, הוא לקוח מתוך טקסט שלו. והדבר הזה נמשך עוד יותר אחורה, כן, אפשר לראות אותו בתהילים קוף ד' ואפשר לראות אותו בעוד מקומות. אז במובן הזה זה לא, אני מרגיש באמת חלק ממסורת בארץ, בחוץ לארץ, כן, הזכרת את גרטה, אני חושב שבמובן הזה אליה, אני מאוד מעריך את האישיות שלה, היא מאוד ככה קורנת וכן הלאה, אבל הדבר הזה של האיום, תחושת האיום, אני לא חושב שזה דבר כל כך מועיל. אני יכול להבין מאיפה זה בא כמובן, כי יש איום, אבל הספר הזה הוא לא מדבר, יש לו שני עמודים שמדברים על, על הכחדת החרקים. עמוד וחצי, כי צריך להגיד את זה, אבל הוא מדבר על אהבה של חרקים, על יופי שלהם. לא כל כך על האבל.
אתה מזכיר את המסורת שעליה אתה עומד, שעל כתפיה אתה עומד, והזכרת גם את מנדלה שמופיע בציפורים, הוא מופיע גם כאן בפרק על נמלים. עד כמה העבודה שלך לחפש את הסופרות והסופרים שדיברו על התמה בה אתה עוסק קשה יותר מהכתיבה עצמה?
היא בכלל לא קשה. הדברים באיזשהו אופן מגיעים אליך. ברגע שאתה מחפש משהו, פתאום אתה נזכר או מגלה, או שאנשים אומרים לך, כן, תראה, כדאי לך להסתכל שם בשיר הזה או אצל המשורר הזה. אנחנו יודעים את השמות של האנשים שעסקו בדברים האלה, הם פשוט בדרך כלל מעלים אבק על המדף. ויש לי מברשת כזאת, אני מוציא אותם מהמדף, ואני מנקה אותה, מוציא את האבק מהחלון, ופותח את הספר. ואז אני מגלה לפעמים דברים שידעתי באופן יותר עמום, כמה הם עשירים. למשל, מישהו שלא נמצא בספר הזה, ובאיזשהו שלב יהיה צריך להגיע אליו, זה יעקב פיכמן, שזה משורר שאף אחד לא זוכר אותו בכלל, לא מוכר, נהיה מנו שם של רחוב. הוא כתב המון על הטבע, בכל מיני דרכים, בצורה נפלאה. אז זה לא איזה מישהו שהוא לא קיים, צריך לחפור אותו מתחת לאדמה, הוא על המדף אצלי בסלון, כן? פשוט צריך פתאום להיזכר בו ולהוציא אותו. ואת ניקוי האבק הזה אני מציע לכולם, כי הספרייה הזאת נגישה לכולם.
נהיה לו שם של רחוב, אני אקח את זה, אני אגנוב את זה, דרור, אני אגנוב את זה.
לא רק שזה שם של רחוב, שנוסעים קו 25 בתל אביב, אפילו עיוותו את שמו לפיכמן, קוראים לזה, זה שם, יש שם מושב קצת בית אבות, אז קוראים לזה משען פיכמן, זה תמיד מצמרר אותי שאני עובר לקו 25 בדרך לאוניברסיטה.
הוא גם נהיה רחוב וגם השם שלו הובט. אולי תקרא לנו לסיום מעט מתוך עולם קטן?
כן, אני אקרא את הפתיחה של הספר. כשנשאל הדלאי למה 14, מהו לדעתו הדבר החשוב ביותר שיש ללמד ילדים, השיב, למדו אותם לאהוב חרקים. לרבים אחרים הדיבור על חרקים דורש הצדקה. עבור רוב בני האדם, החרקים נעים על הטווח שבין הזניח למטריד. הם לא מושגחים כמו היו אבק בעל שש רגליים. כשהם מושגחים הם נתפסים לפעמים כנטרד או כאיום, זולת כמה חרקים ססגוניים, בעיקר פרפרים. המילה בג באנגלית משמע גם תקלה וגם חרק. וברוח זו גם חמישית ממכות מצרים נגרמו על פי הסיפור על ידי חרקים, קינים וחגבים. חלק גדול מן החרקים באמת קטנים מכדי להיראות בלא עדשות מיוחדות ולכן נתפסים כזניחים. למשל יש צירה שאורכה 0.15 מילימטר ויש צרעות שחיות את כל שלב הזחל שלהן בתוך ביצים של חרקים אחרים. חלקם חיים הרחק ומעל מושבות האדם. למשל, בראש חופת יערות הגשם בדרום אמריקה, וחלקם בעלי יכולת הסוואה מרשימה, כמו בשיר ההייקו הבא מאת בילי ווילסון. חומסי, אש, בצבע אברש, על האברש.
כמה שזה יפה. דרור, אני מחכה לספר הבא שלך שידבר על איזה חיה?
כנראה עצים, זה ככה מה שנראה באופק.
כנראה עצים. אז השיחה הבאה שלנו, מאזינות ומאזינים, דרור בורשטיין, תהיה על עצים. דרור, אנחנו נפרדים על רקע פרפרים של אורי בנאי. תודה שהיית איתי הבוקר. זהו, הגענו לסיומו של הסקט נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך התוכנית אייל שינדלר, על ההפקה אבי שמאי ואלכסנדרה לויקר, צוות התוכנית ענת שרון בלייס ובר בלפר. אני מודה לכן ולכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי בשעה נוספת של תרבות ואומנות מבית כאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 9 בבוקר ברשת כאן תרבות. להתראות.
גם כן תרבות.